טוב, נדבר בעזרת השם על החשיבות של מעשים קטנים. מעשים קטנים. אנחנו נמצאים באמת בימים של אחרי שבועס. דווקא אצלנו אתמול בישיבה, רב מלך בידרמן, אז סיפר שם שתי סיפורים יפים, שתי וורטים. אמר שתארו לעצמכם חתונה. כולם באים, כולם רוקדים, הכל מאוד מאוד יפה, מאוד חגיגי. מי החתן? אתה לא תמיד אתה יכול להבדין. יש הרבה, גם דודים, בני דודים, כולם מבושים חגיגי. איך אתה מבדין את החתן? מי שבסוף הערב לוקח את הקלה הביתה, אז אתה יודע שהוא החתן. אז גם פה, חשבו איזה שכולם לבושים יפה, כולם אכלו עוגות גבינה, הכל היה בסדר. אבל מי החתן באמת שהתחתן? אז הוא אומר, מי שלוקח את הקלה הביתה, מי שלוקח משהו מעשי, לוקח איתו. אומר, מספר מעשה שהיה, אומר, היה פעם אחד, הגיע לאיזה כפרי עשיר, מגיע לראש שיבה, ואומר, תשמע, אני צריך חתן, בחור טוב לחתן. אין בעיה, ממליץ לו על בחור מסוים, בסדר, לוקח אותו לכפר שלו, אין בעיה, הוא החתן שלו, הוא מגיע, ובמחרת הולכים ללכת לבית כנסת, והנה החתן שלי, והוא משאיר אותו לידו, ומאוד מאוד מכבד אותו, מאוד מאוד נחמד. יצור, ואז בערב חוזרים הביתה, והכל טוב, ובסחרי ככה איזה שבוע, אבך אומר, החתן אומר, תשמע, מאוד מאוד נחמד להיות על תקן של חתן, אבל איפה הקלה? איקר חוסר מן הספר. אז הוא שאלות, תגיד, איפה הבת שלך? איפה היא נמצאת? אומר, אין לי בת. אומר, אז במה בדיוק הבאת אותי לחתן? אומר, תראה, לכל העשירים פה יש בית יפה, ויש רכב, ויש הרבה פרות, וזה, ויש גם עדים, יש גם חתן. אז מה, אני בגלל שאין לי בת אני צריך להפסיד שלא יהיה לי חתן? מה זה קשור? אז הוא הביא חתן. אז יש באמת אנשים שעברו את ה... אתה יודע, הכל היה בסדר, השבוע סבר בשלום, אבל השאלה, יש גם קלה או אין קלה? זאת השאלה העיקרית. יש גם נקודה שהדברי חיים מצאנז, שהיה מדבר לאברכים שבאו אליו, התופעה, האברכים שבאו ללמוד ממנו, להתחזק ממנו וכו', אז הוא היה אומר להם את הסיפור הבא. הוא מספר שהיה יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, שהיה תלמיד של הרופשיצר, אני חושב משהו כזה, מגדולי החסידות, קראו לו רב שולם קמינקר, רב שולם מקמינקר, מהעיירה קמינקר. שונו מקמינקר היה מאוד מאוד חריף, היה גליציאן הרגע, מאוד 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 חריף. יש הרבה סיפורים חריפים, כל מיני קטעים חריפים שהוא היה עושה. איזו, למשל פעם אחת הוא הסביר, מישהו בא ואמר לו, זה פשט לשיטוסי. הגירת לשיטוסי שפארו היא חשב ככה, אבל בילום חשב אחרת, ויש לה מחלוקת רשב"א ברייבט, והמחלוקת זה כן, פארו היא ובילום. אז יש משל, הפרשת דרוכים עושה, שזה בא להסביר מה יין כבבינו ויוסף חלקו, אז זה הגיוני יותר. או אפילו אם יש אחד מהצדדים, היה תמיד חוכם, זה הגיוני. אבל לפעמים זה קצת נהיה יותר מדי, כן? שזה נהיה שתי המרצים, אל תחשוב מה הטיפש חשב, כי פשוט הוא לא חשב, כן? זה לא... אז אל תכניס לו סבורי בראש. היה פעם רב חיים בריסקר, שאלו אותו על איזה מהלך פוליטי מסוים, שאמר שכנראה יהיה כך וכך, בסוף זה לא הצליח, היה ההפך. אמר, תראו, אני חשבנתי נכון, זה הם שהם לא חשבנו. אז יש תלויים במצב, כן, אל תחשוב מה הטיפש חושב, כי הוא פשוט לא חושב. זה שלהם מהמלך, היה חכם מכל עולם, ואפילו מן הטיפשים. ידע לחשב גם איך זה ייראה בלי לחשוב. לחשב כמו רב חיים, זה לחשב מה החשבון הנכון. אבל שלהם מהמלך הצליח לנחש אפילו מה הטיפש היה שזה בלי מחשבה. זה חוכם מכל עולם, אפילו מהטיפשים. בכל אופן, רב שלום קמינקר אמר פעם, שמישהו אמר לו את זה לשיטוס עם מוזר כזה, אז רב שלום קמינקר אמר לו, שעכשיו אני מבין מה הוויכוח של איוי ואשתו. הרי איוב ואשתו מתווכחים, כן? אשתו של איוב אומרת לו, ברך אלוקים ומות. כביכול, כן? תתקלל בלשון סגי נהור. תתקלל ברך אלוקים ומות, וככה תמות, זהו, אתה צריך לסבול כל כך הרבה. והוא אומר לו, מה, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל? כן, מקבל, השם נתן, השם לקח, הוא לא רוצה. אז הוא אומר, מה המחלוקת ביניהם? המחלוקת זה בגמרא בבא בתרא, אם איוב לא היה ולא נברא, או שהוא היה. אומר שהאשתו של איוב סברה כמו המדור אומר שאיוב ולא נברא. ואילו מה אכפת לך ברך אלוקים ומות? מה אכפת לך לדבר אותו? ממילא לא היה ולא נברא. אמר, אבל איוב חשש למדור אומר שסבור שאיוב כן היה. אז לכן הוא לא רוצה להגיד את זה. הוא היה מאוד מאוד חריף. יש הרבה סיפורים מאוד חריפים איתו. בכל אופן, היה פעם, מה שדברי חיים מצאנז, זה ענייננו, מה שדברי חיים מצאנז זה היה אומר בשמו, היה שפעם אחת הוא לקח לעצמו גבה, שיש שם ושם יש גבה, מישהו שלא יהיה יותר מדי חכם, שלא יתערב לו בעניינים. שם יש כאילו, שטיפש, היו מכנים אותו שיה בהיימן. שיה בהמה, כן? זה בא כנראה מרוב שכל שהיה לו יותר מדי. קיצור, שיה בהיימן. קיצור, והוא באמת לא קלט כלום מה שקורה סביבו, מה שהרבה עושה, לא עושה, מתי הוא קם, מתי הוא הולך, מה הוא עושה, הוא לא, לא, לא קלט כלום. פעם אחת, אז הרופשיץ, סליחה, רב שולם קמינקר, שאל את שיה, שיה, למה אתה לא מתחתן? זאת אומרת, מה אני צריך להתחתן? אם היה לי ילדים, אז הייתי צריך מישהו שיטפל בילדים שלי, אז הייתי מתחתן. אבל אין לי ילדים, אז למה אני צריך להתחתן? גאונות. מקיצר, אז רב שולם קמינקר אומר לו, כן, אבל אם לא תתחתן, איך יהיה לך ילדים? מה, מי שצריך ילדים? נוסעים לה צדיק מבלז, והוא נותן ברוכה ויש ילדים. הוא צריך להתחתן בשביל... יצא, אז רב דדי בריחיים ניצן, זה היה חוזר על הסיפור הזה, והוא אמר, אם אתם באתם אליי, ואתם חושבים שלהיות כמו שיהיה בהיימה, לא להתחתן ולבוא אליי שאני אתם ברוך על הילדים, תעזבו, זה לא ילך, חבל על הזמן. אם להתחתן, התחתנתם. את המאמץ שלכם, עשיתם. עכשיו אתם באים אליי שאני גם, איכשהו, ידחוף את העגלה, יעזור, זה הכתובת. אתם רוצים עזרה בעביד את השם, אתה רוצה עזרה בתפילה, אתה רוצה זה, בתירה, ומה שלא יהיה, תתחיל, תלמד את הסוגיה לבד, תבוא לשיעור, יהיה לך תועלת. אבל אל תחשוב שאתה לא תפתח אפילו גימורה, ותבוא לשיעור והכל ייכנס לך לראש. פשוט לא יקרה, חבל על העבודה שלך, אל תהיה שיהיה בעיה. קיצר, ככה היה אומר הדברי חיים מצאנס. זאת אומרת שוודאי שכמה שיש אור גדול, וכמה שיש המשוך הגדול, ואנחנו עדיין בשבע ימים של השלום עשה קורבונס, אבל, ויש את ההשפעה של שבועס, אבל יש את הפעולה של האדם. בסופו של דבר מה שקובע ומאוד מאוד משמעותי זה הפעולות. אז מדברים הרבה על קבולס, קבולס טויבויס, מכל שם וחניך עדי איסלאו. יש נקודה שהיא מאוד חשובה כשבאים לדבר על קבולס. החשיבות הגדולה של המעשים הקטנים. זה דבר שהוא מאוד מקיף, מאוד מאוד מקיף, בגלל שצריך דבר ראשון להכיר בחשיבות של המעשים הקטנים, וצריך חוץ מזה גם לדעת על ההסתכלות הנכונה ביחס אליהם שהם בכלל לא קטנים. שהם בכלל לא קטנים. הנטייה הטבעית, עוד פעם, אצל אנשים צעירים ודאי, אבל אצל כולם, הנטייה הטבעית זה לקפוץ למשהו גדול, משהו הרואי. כן? משהו שיש בו גבורה, משהו שהוא ממש ממש רציני. פה עשית משהו. כן? רומויס להביל חוכמויס, כמו שכתוב בפוסק במשלי. רומויס, הטיפש מסתכל על דברים, רק דברים מאוד מאוד גדולים. הגויין אומר בפירוש שלו על משלי, על עיני כסיל בקצי אורץ. כסיל, כשהוא מתחיל ללמוד משהו, הוא מיד חושב על הסיום. זאת אומרת, הוא לא, אין עמוד אחד. מה זה עמוד אחד? קטן עליי. קטן עליי עמוד אחד. הוא רואה תמיד את ה... תוצאה, את המסקנה, את ההצלחה הגדולה שהולכת להיות בהמשך, אבל הוא משהו קטן להשקיע בשביל את התוצאות קטנות, הוא לא עובד בשביל שתי שקל. הוא רק הולך על גדול. טעות. פשוט טעות. חומס להביל חוכמות. כן, הוא לא יגיע לשום דבר אף פעם בשום מקום. אין, חיים לא מתנהלים בגדול. חיים מתנהלים בקטן. זה נוגע בכמעט כל חלקי החיים. וודאי וודאי שבתוירה ועבוד את השם, ועבוד את התפילה, ועבוד של חסד, ההתקדמות האמיתית של הדברים היא ההתקדמות האיטית, עקב בצד הגודל, ככה דברים נבנים, קומה אחרי קומה, בלי דילוגים קומות, ובלי, וכולל גם חפירת יסודות עמוקה, וככה לאט לאט נבנה קומה שלמה, נבנה בניין שלם. לעומת זאת, הדילוג והקפיצה והניסיון להגיע ל... רמר חודש, תמיד שהוא מספרו את זה כמה מהתלמידים של אורב, של דרון ועוד, שכשהיה יושב ומדבר איתם על הקבולס, היה תמיד אומר, תקבלו כל הדברים גם על קטנה, קטנה, קטנה. טוב, כל אחד חשב לעצמת את הקבולה? לקצץ לחצי. עכשיו עוד פעם לקצץ לחצי. יופי, זה הקבולה שיהיה לך בפויה. וזה מציאות שזה מה שעובד. עכשיו, זה מאוד קשה מהרגע לשמוע. זה הכל? אני לכתחילה קיבלת את זה משהו קטן. מה כבר נשאר אחרי שהורדת את זה לחצי ועוד פעם לחצי? קיפלת את זה לרבע. אבל למעשה, זה הדרך שבה הדברים מחזיקים. יש וורד שהסבא מקלן, הסבא מקלן כותב במאמורים שלו, הוא כותב שאתה רואה את מוישה רבינו. מוישה רבינו, הקדוש ברוך הוא בחר אותו להיות המנהיג של עם ישראל. כתוב בפוסוק, למעשה, זה מרומז בפוסוק, איך זה קורה, והמדרושים חזל מרחיבים בזה. מוישה אויו רויה, אס צוין ישרוי, אחר המדבור, נכון? מוישה היה רואה בצון, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רואה את הצון כמו שצריך, אתה מתייחס לכל... גדי וגדי בצורה הנכונה, בו יוראי יש עם ישראל. הפסוק חוזר על הרעיון הזה גם אצל דוד המלך, והיקוחי הוא ממיך לאויס צוין, נכון? ממאה התנהגות עם הצון, ואותו דבר מאחר אולויס. מה זה אולויס? צון מניקות. מאחר אולויס אביוי לירויס וישראל עמוי, נכון? הצורה שהקדוש ברוך הוא בחר, המדרושים מרחיבים בזה, אבל למה זה מרומז בפסוק עצמו? הצורה שהקדוש ברוך הוא בחר במוישה רבינו ובדוד המלך היה בכוח ההתנהגות שלהם עם הצון. עכשיו, דוד המלך, בסדר, אולי אנחנו לא מכירים אותו, אבל הסבא מקדם שואל, מה עם מוישה רבינו? מוישה רבינו, יש סיפור לפני כן, תחילת הפרשה, נכון? מוישה יוצא, רואה את בני ישראל תורחים, ואז הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי מיחוב, ואז הוא קם ומגן על היהודי הזה, ויחד ויפן כוי וחוי וירק יהי ניש, ויחד המצרי והתמנהו בחויל. זה לא מספיק. מה אתה רוצה לראות? שהוא מסור לעם ישראל? הנה לך דוגמה שהוא מסור לעם ישראל. ויפן כוי וחוי, ויחד המצרי מוכן לסכן את החיים שלו, וזאת התוצאה. כי יום למחרת, כן, ראש שלום עשה כריחו, ומספרים, הוא מגיע לפרוי, והוא בורח, הוא מגיע, הוא סובל 60 שנה של גלות, אם לא יותר מ-60 שנה, כן, עד גיל 80, מהמצב, הוא היה ב-17 כשהוא יצא, בערך, תלוי לפי המדרושים, אבל יותר מ-60 שנה של גולוס, הוא סובל בגלל שהוא הגן על יהודי והרג מצרי בשביל זה. לך תראה איך הוא מתנהג עם הצון, זה המודל, אחרי שיש לך כזה סיפור, אומר הסבא מקרה להם, אומר, כן, ההצלה של אותו יהודי להרוג את המצרי, אומר, זה מעשה נפלא, אבל זה מעשה גדול. אדם לא נמדד במעשים גדולים, אדם נמדד במעשים קטנים. ויער בסבלו יישום. כן, אבל זה המשך ישיר של הפסוק, ויער בסבלותם ויער איש מצרי, מכה איש עברי
מיחוב.
נכון. אבל הוא אומר, זה שיש אז מעשה גדול שהוא הלך ומסר נפש, זה יפה מאוד. באמת יפה, זה באמת מרשים. אבל זה לא יכול להראות לך יותר מדי על כל האנוגת. על כל האנוגת הבודק, על המייסים הקטנים של האדם. על המייסים הקטנים, איך הוא מתנהג עם הצון, או יורי אס צוי ניסרוי, אחר המדבור, צוי נחוי סנוי, אחר המדבור, אתה רואה שם, וכמו שכל המדרוש מספרים על אותו גדי שהיה צמא וברח, והוא רדף אחריו, ותפס אותו והחזיר אותו לכתף, לא הייתי יודע שלכך היית מתאבה, בדיוק. פה אתה רואה את האנוגה האמיתית של הבן אדם, דווקא במעשים הקטנים. עכשיו, זה דבר שגם מאוד מאוד בולט, כן, תראה את המדרש, את העובד רב נוסן שמעריך בזה, והגמורה, מהפסוקים פה מתחיל, בפסוקים יש לך שלא יבא שמיים מי, לאמור מי יעלה לנו השמיים ויגוחל לנו וישמיענו עשו ונעשנו, ולא מעבר ליום מי, לאמור מי יעבור לנו הסיום וישמיענו, ויכוחנו לא נבישמינו יסו ונעשנו, כי קורא וילך הדובר מאויד בפיחו ובלבבכו לעשוי סוי. רגע, פיחו ולבבכו, בדרך כלל יש איזה פער בין האב המין למסכון, אמור להיות איזה יחס. יש לך פיחו ולבבכו לעשוי סוי, למעבר ליום ובשמיים. ומה יש גם העובד רב נוסם שבתי ספטי, כשהוא מדבר על זה, אומר שמשל למה הדבר דומה? לאדם שנכנס לתוך חדר והוא רואה כיכר תלוי, אז הוא אומר, מי יכול להגיע לכיכר זה? זה הטיפש, הטיפש אומר, מי יכול להגיע לכיכר זה? החכם יודע שהיום לכף אחת, או למחר כף אחת, הוא ככה מביא את החול, ואז ככה הוא מטפס, ומגיע אל אותו כיכר, ומוריד אותה, וככה הוא מגיע אליה. רגע, אז מי למעשה צודק? כשאתה נכנס לחדר, זאת אומרת, או בנמשל, אתה רואה את כל התרא כולו, הטיפש רואה את כל התרא כולו, אומר, מי יכול להשיג את כל התרא כולו? אבל לעומת זאת, החכם יודע שהיום משנה אחס, או למחר משנה אחס, עד שאתה מויצא כל התרא כולו אימוי. עוד רגע, אבל בוא נדבר באמת, איזה גישה, איזה מפלגה יותר צודקת? של השויטה או של החכם? זה ברור שכשאנחנו מסתכלים במציאות שלנו, כן, תלוי כיכר תלוי, ובנמשל תראה, אדם באמת יכול להשיג את כל הדרך כולו? לכאורה פשטס הדברים, כמו שאתה רואה במציאות, לא ממש נראה שזה זה המצב. נראה שהטיפש דווקא צודק במקרה הזה. אבל הנקודה היא, כמו שכותב המאירי, באמת בפירוש שלו על אובויס, שהיכולת של בן אדם ללמוד היא כמה שאדם מכניס. זאת אומרת, אתה מסתכל על קוסט, אתה אומר, זה פה יכול להיכנס רביס, פה נכנס רביס שיר חזוני, זה מה שנכנס פה. זהו, זה המציאות, זה הכמות. לעומת זאת, מוח של בן אדם הוא לא, הוא מאוד אלסטי, הוא מאוד גמיש. הוא בלון. כשאתה מסתכל על בלון ואתה אומר, תראה, כמה נכנס עכשיו? רביס. אתה יודע מה? רביס נכנס, פה נכניס רביס. אתה מכניס רביס ופתאום זה מתנפח, מתברר שאתה יכול להכניס רביס עין, לא סתם רביס, כן? אתה יכול להכניס זוג שלם, שלא יש לוגים. עכשיו אתה יכול להכניס עוד ועוד ועוד, וזה נכנס קוב שלם של מים יכול להיכנס. השאלה כמה אלסטי הבלון הזה, כמה הגומי שלו גמיש. אבל בעיקרון, רק מה? בהתחלה באמת כמה יכול להיכנס? אובייקטיבית. באמת אתה יכול להיכנס רק רביס. כשהכנסת את הרביס הזאת פתאום נוצר מקום. אותו דבר זה גם היכולת של בן אדם בתורה. כשאתה מתחיל, מה שבאמת זה נראה זה בשמיים, זה נראה מעבר לים. אבל ברגע שאתה מתחיל ללמוד, אז זה כבר נהיה בפיך ובלבב חולה עשה יסד. כך מעמיד את הדברים המאירי, וכך הדברים קיימים. אבל ודאי שהחשיבות של הדברים, זה עוד פעם, לא דווקא המעשים הגדולים, אלא דווקא היכולת להרומויס להביא לחוכמויס, אלא ההפך. כמו שכתוב בפוסק בזכריו, מי בוז ליהו עם קטנויס. מי בוז ליהו עם קטנויס. היה פער גדול מאוד בין בייס ראשון לבייס שני. בייס ראשון היה הורים ותומים, והיה חמישות דבורים, ובייס שני זה היה חסר. בייס שני הוא לא שלמה של ביס המקדוש. אבל מי בוז ליהו עם קטנויס? נכון, זה קטן יותר, זה בכלל לא באותה עוצמה כמו שהיה אז. אבל זה אמיתי, וזה קיים, וזה באמת משנה את הדברים בפועל. יש, בהסתכלות על הדבר הזה, היא נובעת גם מהסתכלות הרבה יותר עמוקה על מה זה בכלל עבודת השם. זה נושא שהוא קצת מקיף, אני נסה קצת להשיג אותו. יש ככה, יש גישה של ריגושים. המון התרגשות. זאת אומרת, כל הזמן מנסים להתרגש. שזה אומר, אתה עכשיו לומד, אז חפש את ה... הנה, כמו מויאדים וזמנים מיוחדים, וכל הזמן זה הזמן הכי מיוחד בשנה, ויש סגולה, ויש... כל הזמן יש חיפוש של ריגושים בעבודת השם, שכל דבר יהיה תמיד איזה משהו יותר להחיות, להחיות את המערכת. עכשיו, זה מאוד טוב, זה מאוד מאוד חשוב, אבל החיים לא מתנהלים בריגושים. החיים האמיתיים הם נמצאים במקום אחר לגמרי. החיים האמיתיים נמצאים דווקא במנוחה. בחיים של המקום של המנוחו, מקום רגוע, מקום שבו דברים קטנים קורים כל הזמן. דברים קטנים קורים כל הזמן. זה קיים בחינוך, זה קיים בשלום בית, זה קיים גם התקדמות בעבודת השם, בכל נושא שהוא, גם בביזנס. שום דבר לא מתנהל, גם לא בביזנס, בצורה של מכות של מיליונים, ויום אחד, וואו, איזה הפתעה אדירה. זה לא הפתעות אדירות. זה תזרים קבוע ושוטף שמכניס עוד ועוד 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 בקצב קבוע, פשוט מטפטף. והטפטוף הזה יוצר את השינוי הגדול בסופו של דבר. זה קיים גם כן, תראה את זה בחינוך, כן, דוגמה יותר קלה להביא. וחינוך, אבא צריך להראות לילדים שלו שאכפת לו מהם, נכון? א' בייס של חינוך, לפני כל הדברים, זה א' בייס, כן? להראות שאכפת לו מהם, שהוא אוהב אותם. יפה, איך עושים את זה? פעם בשנה, הוא לוקח את הילד לחוץ לארץ, והם שבוע לבד. יפה מאוד, מרגש, מפעים. אין בעיה, בכיף, מצוין. אבל האמת היא, שאם אתה רוצה לבנות אצל הילד את היכולת הזאת, את המקום הזה שבו הוא יודע שיש לו קשר עם אבא שלו, זה כל יום, או כל שבוע, זה להסתכל, זה להגיד שלום, זה מלא התייחסויות, וזה גם כשהאבא באמצע לקרוא ספר והילד נכנס וצריך לספר משהו שקורה בחיידר, שהאבא פשוט סוגר את הספר, שם אותו בצד, ועכשיו אני פה בשבילך. בלי להגיד, מעניין אותי לשמוע מה שיש לך לומר. זה השדר האמיתי, שכשאתה משדר אותו, אתה יודע מה, לא 365 יום בשנה, רק 365 יום קיבלת הנחה, אבל אתה משדר אותו 300 פעם בשנה, אז הדברים נבנים, אז הדברים תופסים. זה ברור ככה, זה גם ככה רק גם בשלום בית, זה גם ככה בכל נושא בחיים. זה לא להביא מתנה פעם בשנה ביום נישואים. בסדר? חיים אמיתיים ולבנות קשר אמיתי, זה קשר יומיומי של פרטים קטנים. זה לחתוך מלפפון ולשים בסקוויטים ליד התה. בסדר? זה החיים. ואותו לא להביא לסשם לא שומע. אבל לסשם זה לא התרגשות של נסיעה למירון, לא יודע. גם נחמד, אני לא אומר, זה ממש כיף. אבל החיים האמיתיים זה עוד שחריס ועוד מנחה ועוד מאיריב. ועוד קריש משל המיתון, ועוד טייספס, ועוד רשבו, ועוד סעיקות ממשנה ברורה. זה חיים שנבנים. והחיים האלה הם לא יבור רעש השם, לא יבור רוח השם, רוח, גדוי לו וחוזוק, ופארי קורים עם שבר סלויים, תשים אותו וקיר, הקיר נשבר, הוא עובר דרכו. מאוד מרשים, באמת מרשים. זה נפלא ביותר, בתור תמונה ופוסטר על הקיר זה הכי יפה שיש. אבל זה לא חיים אמיתיים. החיים האמיתיים הם לא פוסטר על הקיר, החיים האמיתיים הם כל דמומו דקו. והנה השם עיוור. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, רב צודק כותב את זה. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם זה לא הרוח גדולה וחוזוק, ולא הרעש, ולא האש של ההתלהבות. עכשיו, מה קורה? אתה רואה את זה? הרבה פעמים אצל אנשים, בעיקר אצל איזה שכיח יותר, אצל בלי תשובס, יש להם נקודה כזאת של לחפש אמת עד הסוף. ולכן, כשגדל כחרדי, יודעים שבסדר, נו, ככה זה לפעמים, הוא מוותר. אבל אצל בלי תשובס, הרבה פעמים הם לא מוותרים. אז מה? בגלל שהם נמצאים במקום הזה, בהסתכלות הזאת, של ריגושים, אז יום אחד הוא נהיה ברסלבר, ויום אחד הוא זה, והוא קופץ לפה, וקופץ לשם. נרקומן של התרגשות רוחנית. זאת אומרת, הוא כל הזמן מגדיל מינון. הוא כל הזמן מוסיף עוד ועוד ועוד בשביל להרגיש את הריגוש הזה, את הריגוש. אין. הריגוש הזה של יום אחד, של אבא עובד שגילה את הבן שלו אחרי 50 שנה שהוא לא ראה אותו, זה ריגוש של פעם בחיים. הריגוש הזה של למצוא את האמת שקרה כשהוא היה בן 23 ופעם ראשונה הוא קלט את האמת של האמונה, זה ריגוש מאוד מאוד טוב, אבל אתה לא חיים בריגוש הזה. לא חיים הריגוש, רק מה קורה? בגלל ההסתכלות הזאת שמחפשת כל הזמן את הריגוש הזה, והאדם נכנס כל מיני אכזבות, והוא לא מוצא את המקום שלו בעביד את השם, והוא מאובזה, והוא מיואש, והוא מדוכה. מתחיל כל מיני רגשות שליליים שהוא לא מסתכל. איפה הטעות נמצאת? מעשים גדולים מול מעשים קטנים. על לתת את היחס הנכון למעשים קטנים. הגויים כותב, בפירוש שלו על משלי, הוא כותב בגלל אין אקסיל בקצה האורץ, אני לא זוכר כעת את המשך הפסוק, אבל נראה לי ששם בפסוק כותב את זה, שההסתכלות הנכונה זה ליהנות מהדרך, ליהנות מפרטים קטנים. אני לומד עכשיו עמוד גימורה, אז אני לומד עמוד גימורה. וזה השמחה הכי גדולה בעולם. אני לומד עכשיו טויסס אחד, אני לומד טויסס אחד. תלמד ליהנות מקוביה אחת של שוקולד. זה לא חייב להיות מפל של שוקולד שנשפך לך לתוך הפה. לא, אני לא אומר, זה מאוד נחמד אולי, אבל תלמד ליהנות גם מקוביה אחת. תלמד ליהנות מכל דבר קטן שקורה. תלמד להרגיש את הקשר, את הקשר האמיתי בכל מתנה שהיא. אתה לא יכול כל החיים לחיות בתחרות מתנות של איזה מתנה עולה יותר, והוא לא באמת אוהב אותי, כי תראה כמה שווה המתנה שהוא נתן, רק 10,000 דולר, ואני נתת... לא, לא, רגע, תעצור שנייה, תסתכל על המתנה ותראה את הפרח. מישהו פה חשב עליך. ואז דווקא שאין ערך גדול לכסף, והמתנה הזאת לא באה להרשים אותך כמה זה גדול וכמה זה יפה, אין פה אני, יש פה הרבה פחות אני במתנה הזאת, יש פה הרבה יותר אתה במתנה הזאת. דווקא בגלל שהיא קטנה, ודווקא בגלל שהיא סמלית. בסדר? אז דבר מאוד נכון סתם, בתור גישה לחיים, באמת, בחינוך, בשלום בית, בכל נושא, בביזנס, לראות את הפרטים הקטנים, אבל זה גם חובה להכיר את היסוד הזה בעבוד את השם, על החשיבות העצומה שיש למעשה קטן, להתייחס למעשים קטנים, לספור אותם, לראות את היופי שיש בכל צעד קטן, בכל פסיעה קדימה. יש רב צודק מגדיר את זה, שזה המלחמה נגד המולק. הוא אומר שהמולק יש לו תכונה כזאת שהוא כל הזמן רוצה לשאוף קדימה. יש דווקא, הוא לא, רב צודק לא אומר את זה, המלבים אומר את זה, אבל זה מאוד מסתדר עם המהלך הזה. המלבים כותב שאיך אסתר מכנה את אומן במגילה? איש צר ואויב המן הרע הזה. מה זה צר ומה זה אויב? אויב זה כמו הלשון הפסוק, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. מה הכוונה? הוא רוצה לעשות לו רע. הוא אויב אותו, הכוונה, אני אויב, אני רוצה, אני שונא אותו, שנאה כזאת שגורמת לי רצון לעשות לא רע. זה הפירוש ארוך של המילה אויב, בסדר? אויב לא מבקש רוסי, זאת אויב דומה למבקש רוסי. מה זה צר? עושה צרה בפועל. אז אמר לכאורה צריך להיות איש אויב וצר המן הרע הזה, נכון? קודם כל הוא אויב, רוצה לעשות רע, ורק אחר כך הוא צר בפועל. אמר כן, אבל אצל אומן זה ההפך. אצל אומן, גם כשהוא בפועל צר, אז הוא חורק שיניים, וואי, הלוואי שהוא היה חוזר לחיות והייתי יכול לעשות לו את זה עוד פעם. זאת אומרת, יש לי איזה משהו שגם אחרי שהוא עושה את הפעולה, גם אחרי שהוא מציק, הוא לא נרגע. זה לא נקמה שמרגיע אותו. הוא עושה את הנקמה, והוא עדיין אויב באותה צורה כמו שהיה לפני כן. זה לא מביא אותו לשום סיפוק, הוא אף פעם לא מגיע למצב של שלווה פנימית. מצב של סיפוק שהוא מרגיש טוב עם מה שהוא עשה. הוא יכול לקחת את הסונה שלו, למצוץ לו את הדם, לשחוט אותו, וכשהיה סונה, כן, נמצא פה, מתבוסס בדמו, הוא עדיין בוער באותה צורה כמו לפני כן. זה אומן, וזה המולק. וכשהמולק מנסה להיכנס אלינו, כן, המולק, כמו שכל לשון המדרושים, שהמולק שנמצא בליבוי של כל אודם ואודם, כן, זה קיים, זה קיים במקום הזה שבו יש חוסר סיפוק. ואתה כאילו מרגיש, רגע, תשמע, זה כמו, אתה בדיוק כמו החמור, שהולך, ויש פה מקל, ויש לפניו גזר, והוא מנסה להגיע לגזר. הוא הולך והולך והולך, והוא לא קולט שכמה שהוא הולך, הגזר נשאר אותו מרחק. למה? כי זה קשור לו, המקל קשור לו לראש. ולכן לא עוזר לו המקום שבו הוא אומר. בא המולק, אומר לך, תשמע, מה אתה הרוויח בעבוד את השם שלך? אתה הולך אחרי הגזר. אתה אף פעם לא תגיע לשום מקום. אתה הולך אחרי זה וזה בורח, כמה שאתה הולך, זה בורח לך יותר ויותר. אתה לא מגיע לשום מקום, אתה לא משיג שום דבר. עכשיו, ההסתכלות הזאת, זה הסתכלות שמצד אחד היא נכונה. טוב שאדם רואה את שפלות עצמו, כן? יש, נראה לי סיפרנו את זה כבר פה פעם בעבר, עם שמואל מונקס, חסיד חבד, לץ גדול. והוא היה בדחן אצל אצל הבלטניה. פעם אחת הוא ביקש מהבלטניה רשות, הוא יכול להגיד מוסר. קיצור, אז הוא אומר לבלטניה, זה היה נראה לי בחתונה או משהו, קיצור, הוא אמר מוסר לבלטניה. אז הוא אמר לו, תראה, יש הבדל גדול ביני לבינך, הבלטניה באמת יודע הרבה יותר ממה שאני יודע, אבל ביחס לכל התורה כולו, הפער ביני לבין הבלטניה בכלל לא גדול. מה שהוא יודע זה פסיק אחד, מה שאני יודע זה פסיק אחד. ההבדל בין הפסיק שלי לפסיק שלו הוא בכלל לא גדול ביחס למה ששנינו לא יודעים. והבלטניה פרץ את בכי. ככה מספרים. זאת אומרת, והוא צודק. והוא צודק. וגם את זה צריך לדעת. אבל צריך גם לדעת כמה גדול כל חלקיק של פסיק שמה שיש לך. וכמה לייחס את החשיבות לכל המעשים הקטנים האלה. ברור. ואומן המולק די צודקים כשהם מציבים בפניך עובדה מציאותית, נכונה, שמה אתה בכלל, במי אתה בכלל, ואיפה תגיע בכלל. וגם אם תחיה 1,000 שנה פעמיים, אתה לא תגרד כלום, נכון? הדיבורים האלה ממש נכונים, כן? על כמה אנחנו נמוכים. אבל דווקא בגלל זה, כל פעולה שאנחנו עושים, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים, אז זאת המלחמה שלנו, להכיר בערך של המעשים הקטנים שאנחנו עושים. מייסי, יש מאמר באימו לפיטי אילוסכו, זה אחרי שבועס. מוצי שבס קודש באלו ישחו, טוב שימם א', הראשי בדיבר את זה. הוא אומר שהכותרת של זה גודל ערך המעשים טובים בזמננו. הוא אומר שמזמן מתנתר עד היום, ובפרט בדורות האחרונים, יריד הסדרס גדולה מאוד, והאסטרפונים מתרבה. בדר המדבור, ודאי היה אורספונים גדולה, אחר כך הלך ונפחת, אבל עדיין היה נבואה, אחר כך השתמשו בבסקוין. על אחר כך התרבה האסטר מדור לדור, והיום האסטר גדול מאוד. והדברים תלויים זה בזה, כמה שיורדים הדורות, גדל האסטרופונים, כפי גודל האסטרופונים, ירידת הדורות יותר גדולה. אבל בכל דבר, הוא אומר, יש גם צד חיובי. בכל דבר יש צד חיובי. מובא משל בשם החובץ חיים, שבזמנים רגילים בני אדם פשוטים לא יכולים להגיע לקיסר, רק השרים הגבוהים. אבל כשהקיסר יוצא מהבית ונמצא בדרך, כשהוא מגיע למחוז מסוים, יוצא לקראתו שר המחוז. מגיע לעיר, יוצא שר העיר. מגיע לכפר, יוצא לקבל את פניו ראש הכפר. למרות שהוא אדם פשוט מאוד ראש הכפר, בדרך כלל בעיר הבירה אולי יכול להתקרב למלך, אבל עכשיו הוא כן, הוא יכול לבוא ולדבר, והוא הכבוד של המלך. אומר החופץ חיים, הנמשל בדורות שלנו, המלך לא בבית, הוא נמצא בדרך, בית המקדש חרב, עם ישראל בגולוס, בזמן כזה יכול כל אחד להגיע לפני המלך, ואומר, אבל מוסיף הראשי, כן, באמת תמיד כל אדם פשוט יכול להגיע לפני המלך. להבדיל, זה לא כמו מלך בשר ודם, כן? מלך בשר ודם באמת יש הבדל. רק אצלנו מה השינוי בכל זאת? השינוי בחשיבות של המייסים. בדורות האלו, אפילו אדם שלא במיילה גדולה, אפילו אם יש בו חסרונות גדולים, יכול לבוא לפני המלך. בדורות הקודמים, היה צריך יותר נקיוס הלב והתמסרות. משום שהדורות היו גדולים, והיה ממי ללמוד. מה שאין כן בדורותינו הקטנים והחלשים. אז מצד אחד, אבל בשיריד הסדר זה דבר שלילי מאוד. אבל מבחינה אחרת, התביעה הייתה אז הרבה יותר גדולה. וכדי להתקרב, היו צריכים אבוידה הרבה יותר מבזמננו, ויותר קל כיום לזכות להתקרב. כי זה למה זה הבסיס שהוא אומר, הוא מביא לזה ראייה ממדרש. אומר, כתוב במדרש, משל לנשיא, זה במדבר רבה, משל לנשיא שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה וברחו. נכנס לשנייה, לעוד מדינה, וברחו מלפניו. נכנס לעיר חרבה, עיר קטנה, שלא היה בה הרבה תושבים, וקידמו אותו והם מקלסים אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות. כאן אני בונה כס נאה, כאן אני דר. אמר כך, כשבא הקדוש ברוך הוא לים, ברח מלפניו, שנאמר היום רוב, היום עוס. הערים, רקדו קהילים, אז הם גם ברחו מלפניו. אבל בו במדבר חרבו, קידמו איסוי וקילצו איסוי שנאמר יישאו מדבר וערב חצרים תשב קידר ירונו יושבי סלע. אמר הקדוש ברוך הוא, זו העיר טובה לי מכל המדינות, בו אני בונה כנסייה ודר בסויחוי. התחילו שמחים שהקדוש ברוך הוא דר בסויחוי שנאמר יסוסו מדבר וציו. אז הראשי ועומד על המדרש הזה, אומר הרי ים לא ברח מעצמו, רק מה זה, והיום רוב היום הזה היה הקדוש ברוך הוא יניס אותו. הגבוהות גם לא רקדו חיילים מעצמם, זה גם היה נשע הקדוש ברוך הוא עשה. למה הוא לא גר שם? גם מה המדבר מקלס? אז הוא אומר ככה, עם ישראל עברו את ים סוף. הם היו בדרגה גבוהה. רואה סושיב חל הים, מה שנראו הנביאים. כל ישראל הגיעו למצב של נבואה. וזה לא סתם שתירה מה שהם שרו, כי זה נחקק בתירה לא נצח, זה תירה. השירה שהם שרו אז. זה חלק מהתירה, ודורשים מזה טילי טילים של הלוחס, והים נחס רוח לפונוב, כן? מהשירה, במים הדר סיני. אבל אחרי הכל, עם מים בדר סיני ועם קריאת ים סוף, על אף כל הגדלס שהיה שם, הכילו שיצא הגיע על ידי היום רוב היונוס. זה לא מצב תמידי, זה מצב זמני. אי אפשר לחיות במצב שהים בניסה. זה עצום, זה אדיר, זה אחד הדברים הכי מעצבים אותנו כבני אדם וכאומה. כן? זה מעצב את היהדות שלנו, הנס הזה של קריאת ים סוף. אנחנו חוזרים עליו כל יום, אבל לא חיים ככה. אין חיים כאלה של ים שבורח בכזה גילוי שכינה עצום שרועץ השפחה לים, זה כאלי ואין ויהיו. זה לא חיים. זה, זה, זה גדול, זה עצום, זה משהו, זה יום של חתונה, אבל לא כל יום הוא חתונה. לא כל יום לבושים כמו חתונה, אבל לא כל יום חיים כמו חתונה. החיים עצמם הם לא המצב הזה. ואותו דבר גם קריאה, זה לא מצב תמידי, זה זמני. הקילו שיצא מזה הוא גדול מאוד מאוד מאוד, אבל הוא קילו זמני. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שזה ינוס בכל הזמן, כן, הכל ביד השם. אבל זה לא הנוגה נורמלית, זה לא הנוגה פשוטה של חיים אמיתיים. זה לא הנוגה של כל כמו מודקו. הלאה, מתנתרת, הערים רקדו. זה גם לא מצב תמידי שיכול להימשך. לא על זה הדרך טובים מהאדם. הבריאה לא נבראה להיות בקביעות במצב הזה. המדבור, זה מצב שמתחיל להיות מצב אמיתי. מתחיל להיות מצב של התמודדות, מצב של חיים, מצב של בוקר וערב ושחריס ומנחה ומעריב ועבודה. מצב מציאות של חיים, חיים של מציאות. והדבר הזה, זה, למרות שזה גם לא מצב תמידי, זה עדיין מן מהשמיים ועדיין, כן, מצב של ניסים, המצב האמיתי הוא מצב של ארץ ישראל. זה כבר מצב שהוא הרבה יותר קרוב למציאות. יש ישתחס גפני, ישתחס תאינוסוי. אבל פה מתחיל כבר מציאות, אצל המדבור מתחיל מציאות של עבודת השם אמיתית. עבודת השם תמידית לזמן ארוך, גם למרות שזה זמני עדיין ביחס לארץ ישראל, שזה אמור להיות התמידיות האמיתית. אבל זה המצב האמיתי. דווקא במדבור אני בונה אכסניו, שהמיילה לא כל כך לא בניתוק מהמצב הרגיל. לכן, למרות שזה כינוס גדול מאוד של הים, וכינוס גדול מאוד של מים מדר סיני, קריאס ים סוף מתן תירה, זה מצב שאין בחירה. זה מצב של קופה עליהם ארכי גיגיס. הם היו מוכרוכים. מפני יויש הקדול, הם היו מוכרוכים. זה לא מצב, איך קוראים לזה? זה, מוריכים דגדלוס. זה לא קופה, קופה עליהם ארכי גיגיס, זה מצב של חיים, זה מצב של אמיתי, זה מצב של התמודדות. זה דבר שמחזיק לאורך זמן. יש דווקא עבור מאוד יפה של הרבשים של רפאל הירש, אומר שרשי הרי עושה שמה, כשהעם ישראל הגיעו למצרים, ישראל, וישמע ישראל, מה השמועה שמע ובא, קריאס ים סוף ומלחמת עמלק. אומר, מה זה השילוב של שתי הדברים האלה? רש"י הרי משלב אותם, כן? בגמרא בסבוכים זה לא ממש, אבל בסדר. רש"י אומר, מה קריאס ים סוף ומלחמת עמלק דווקא? אומר, קריאס ים סוף זה נסך מאוד, מאוד מאוד גדול. זה שאומר, יש את הנס והם רואים נס, יפה מאוד. מי אומר שזה יחזיק מעמד? ברגע שיש רואי גם קריאס ים סוף וגם מלחמת עמלק, זאת אומרת, הם יודעים גם להתמודד בזמן של קושי, אם ככה זה אמיתי. ישראל מומחה גדול מאוד לדתות. נכון? הוא עבר את כל העבד הזור שבעולם. הוא כבר ידע לזהות מה האמת ומה שקר. דבר אמיתי זה דבר שיכול לשרוד גם בזמן של אורות גדולים והתלהבות גדולה, אבל יודע גם לשרוד בזמן של התמודדות. יודע גם לעבור מצב של מלחמת עמלק ולעבור גם אותו. וזה המדבור. גם המדבור הוא לא תכליס, רק אכסניה בדרך לארץ ישראל, אבל שם מתחיל השרועץ השכינה. עכשיו, למה זה? המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, זה מצב הרבה יותר מדבור ממדבור, כן? המצב הזה שכמה שיש בכל דבר שלילי, יש צד חיובי. צריך לשאוף שישתנה המצב, שהקדוש ברוך הוא יתגלה ויהיה פונו ואילנו, והעבודה תהיה יותר מרוממת, העבודה השם תהיה יותר מרוממת. אבל עכשיו צריכים לחשוב את העושר הגדול, שעל אף המדרגה הקטנה שנמצאים, דווקא משום כך אפשר יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי יש אפשרות בכל רגע, אפילו במידה קטנה מאוד של נקיעס הלב, אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. והדורות הקודמים היו צריכים תיירס הלב גמורה, וזה שייך לכלל ולפרט. והלשון שלו אומר, דרואים לפעמים יחידים השבורים בענייני רוח ניאס בתלמוד הירק שנופלים, וקשה לגדול ולעלות בקלות. אבל באמת עד הרבה, כיוון שהאומול בתירה ותפילה ומייסי המיציס יותר קשים ונופלים יותר, משום כך המייסים יותר חשובים לפני הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שאין זה התכליס, וצריך להצטער על כבוד שמיים שמתחלל, ומסיבה זו מגיע אסתר פונים על ידי צער השכינה כביכול. מכל מקום צריך להתחזק ולהתבונן כמה גודל ערך המייסים, ועל ידי מידה מועטת אפשר לזכות, וכמה שיתחזקו יותר, יש יותר סיכויים להעלות ולהעלות את כל הדור. זאת אומרת, אם נסכם את הדברים, החשיבות של המייסים הקטנים, ודווקא כשבאים לקבולס או להמשיך את הכוח של שבועס הכל, זה המדבור, זה העבודות הפשוטות, זה המציאות, זה עוד שורה ועוד שורה, ולייחס חשיבות, זה לשנות את צורת ההסתכלות. לא ליהנות רק מחבילה שלמה של שוקולד, אלא ללמוד ליהנות מכל קובייה. ללמוד להתייחס בהערכה לכל שורה של גימורה, לכל טייספס, לכל תפילה. זה לא, אם אני לא, אין הכל או לא כלום. אין הכל, זה פשוט לא נכון, הכל או לא כלום. אלא יש כל צעד וצעד, וכל התקדמות והתקדמות, וכל פרט ופרט, יש לו חשיבות עצומה. ודווקא בגלל שאנחנו במצב שיש קושי גדול בכל דבר ודבר, דווקא לכן החשיבות של הדברים הרבה הרבה יותר גדולה. השם יתברך יעזרנו.